בשיחה הקודמת לפני שבועיים דיברנו בעקבות צום עשרה בטבת על ההתייחסות לשואה, והקבלנו את זה לרעים שדיברו עם איוב. עסקנו בעיקר בדברי בלדד. היום אני רוצה לעסוק בדברי אליפז, אבל אני מבקש קודם לקשר את הדברים לפרשת השבוע. בלדד, הסברנו בשיחה הקודמת, הסביר לאיוב שיש שתי תקופות, והיה ראשיתך מצער, התקופה של הראשית, התקופה של העולם הזה, ויש את התקופה של אחריתך יסגה מאוד. יש את התקופה של העולם הבא. ובלדד מסביר לאיוב שבעולם הזה האדם לא יכול להבין את מעשה השם, כי הוא רואה רק קטע, כי הוא לא מבין את הדברים. זה מה שאומרת הגמרא בפסחים: ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, מה הכוונה ביום ההוא? אתו עידן לב שמו אחד? האם עכשיו לב שמו אחד? אמר רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה נכתב ביוד קי ונקרא באלף דלת, אבל העולם הבא כולו אחד. אומרת הגמרא, העולם הזה, על דברים טובים אומר הטוב ומיטיב, והשמועות רעות אומר ברוך דיין אמת. לעולם הבא, על הכל אומר הטוב ומיטיב. כי גם הרע רואים את הטוב. אני חושב שהדברים האלה של בלדד הם בעצם פרשת השבוע. והראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בכל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. האבות ידעו את השם רק בכל שדי. כל שדי אומר לעולמי די, צמצום, העלם. כל העולם הזה הוא העלם של הקדוש ברוך הוא, לא רואים את הקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, האבות, לא ניכרתי להם במידה אמיתית שלי, שעליה נקרא שמי יוד קי וו קי. אבל עכשיו, ביציאת מצרים, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם את השם אלוקיכם, המוציא אתכם מסבלות מצרים. הבנים, אלה שהיו במצרים, זוכים למה שהאבות לא זכו, כי הם זוכים לקריאת ים סוף. הם זוכים לאז ישיר משה, רמז לתחיית המתים מן התורה, מניין שכתוב אז ישיר ולא אשר. תחיית המתים זה הזמן שהכל מתברר. אז אומרים גם על הרע, הטוב הוא מיטיב. כי אז רואים את הכל, את כל התהליך, לא חלק. זה מה שקרה לבני ישראל כשהיו במצרים. נבקע הים, אז ישיר משה ובני ישראל, תחיית המתים. אז פתאום הכל התברר למה היו במצרים. וצריך לדעת, כשאנחנו מודים על היציאה ממצרים, אנחנו גם מודים על הכניסה למצרים. כי אחרת אין טעם ביציאה, אם הקדוש ברוך הוא הכניס והוציא. אם אנחנו לא מודים על הכניסה, אז מה יש להודות על היציאה? והכניסה למצרים, אומר המהר"ל, הייתה במטרה שעם ישראל ירחוש את המידה הזאת של עבד השם. כי אם הוא לא עבד, אז הוא לא יכול להבין מה זה עבד השם. אז הוא היה צריך להיות במצרים ולהבין שעבד פירושו שאין לי ישות עצמאית, כל כולי לקדוש ברוך הוא. אין לי שום דבר מעצמי, לא רק שמה שיש לי, אלא כל מחשבותיי, כל מהותי, כל תפקידי בעולמי, זה הכל בשביל הקדוש ברוך. לכן בני ישראל נכנסו למצרים. וזה מה שהם הבינו. וזה מה שאומרת הגמרא, שלכן עכשיו משה אומר, אז ישיר משה. אמר משה, קראנו את זה בפרשה, סוף הפרשה הקודמת של שבוע שעבר, ריבון העולמים, במשך עתתי לפניך, בוא אני מקלסך. אז אמרתי, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה. כי ראיתי רק חלק מהסרט. לא הבנתי מה התפקיד של העבדות. באותו אז, אני עכשיו מקלס אותך. אז ישיר משה. אני מתקן באז הזה את האז ההוא. כי אני עכשיו מבין מה התפקיד של העבדות. לכן שירת הים זה שם י' קי ואב קי. כי מבינים את הכל, כי השלמות. וזה מה שנאמר בפרשה שלנו, בני ישראל יבינו מה שהאבות לא הבינו. כי האבות היו בתוך הטבע, בתוך העולם, בתוך עולם שהוא העלם. בתוך עולם שלא רואים את השלמות. ופתאום בקריאת הים הבינו את הכל. אני מבקש לדבר הערב על שלושה מסרים. אחד שקשור פרשת השבוע, ושניים שקשורים לדברי אליפז, לאיוב, ונקשר אותם לשואה כדי שיהיה לנו תמונה שלמה. כבר דיברנו כמה פעמים שאם היותנו פה בישיבה ובעולם התורה, אנחנו מושפעים מהחוץ. החוץ מדבר על מימוש עצמי. החוץ שם את האדם בראש הפירמידה. מה טוב לך? מה אתה חושב? מה אתה רוצה? ושם את האדם במרכז. ביציאת מצרים, בשם י' קי וו קי, שמבין את הסיבה למה נכנסו, האז ישיר שמתקן את האז באתי אל פרעה הרע לעם הזה, מדבר שהמהות שלנו זה עבדות הבורא. והשם נמצא בראש הפירמידה ולא האדם. ויש לזה השלכות לכל הבחירות של האדם, אם השם נמצא במרכז או הוא נמצא במרכז. אדם יכול להיות בישיבה, ללמוד, להעביר את הכל דרך המסננת של השכל, ועדיין את המידה הזאת של עבד השם לא לרחוש. עדיין נשים את עצמו בראש. כל הסיבה שירדו למצרים הייתה לרחוש את המהות הזאת של עבדות השם. זה כשרואים את הכל. כשמבינים שזה הכל, כשמציאת מצרים, הכניסה למצרים, עבדות מצרים, היה הכל כדי להגיע לוהיתי לכם לאלוקים. וממילא תגיעו לשלב של וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. יש תפקיד לסבלות מצרים. סבלות מצרים זה לא איזושהי גזרה, השם עשה את זה בכוונה. עבד אין לו שום ישות עצמית. בני ישראל שהיו במצרים אין להם שום ישות עצמית. והקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יעבור את התהליך הזה כדי לרחוש את המידה הזאת של להיות עבד. אחר כך יעביר אותה מעבדות מצרים לעבדות הבורא. ולכן אני מבקש לדבר הערב על שלושה דברים שקשורים לעבודת השם שלנו, להתפתחות שלנו. הדבר הראשון שאני מבקש לדבר זה החשבון נפש שבחור צריך לעשות לעצמו, האם בכל האישיות שלי, בכל המהות שלי, אני מרגיש שאני עבד הקדוש ברוך. האם זה משפיע על הנהגותיי, משפיע על בחירותיי, משפיע על האישיות שלי. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני מבקש ללכת לדברי אליפז. אליפז בא לאיוב ואומר לו, זו גישה שנייה עכשיו לשואה, הלא רעתך רבה ואין קץ לאבונותיך, כי תחבול אחיך חינם ובגדי ערומים תפשית, לא מים עייף תשקה ומרעב תמנע לחם. אומר לו אליפז לאיוב, אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה? אתה יודע מה הטעות שלך? אתה בודק את אישיותך, את מעשיך, לפי מבחן התוצאה. אתה לא בודק את הדברים לפי המניע. מבחן התוצאה הוא שאתה נותן צדקה, ולכן אתה בא ואומר, הנה אני כל כך טוב, אני נותן צדקה, אז למה זה קורה? אבל המניע שלך לתת צדקה הוא לחץ חברתי. המניע שלך לתת צדקה הוא מעמד בחברה. המניע שלך לתת צדקה הוא לא אהבת העניים. עובדה, תחבול אחיך חינם, אתה לוקח מהם משכון, ומי שאין לו משכון אתה מפשיט אותו, בגדי ערומים תפשיט. הרי לכאורה, אם אהבת עניים, דווקא להם היית, למי שאין לו אפילו לתת משכון, לא היית צריך לתת הצדקה הגדולה ביותר. אנשים באים אליך כשהם לא אכלו ולא שתו יום שלם, והם עומדים בתור שעות, למה אתה לא מביא להם מים? למה אתה לא מביא להם לחם? כי מה שמעסיק אותך זה המעמד החברתי, ואתה, זה מה שגורם לך לתת צדקה, כדי שכולם יגידו שנתת צדקה, ואתה לא בוחן את עצמך לפי המניע. המניע אינו ואהבת לרעך כמוך. המניע אינו אהבת עניים. ולכן לפי אליפז, מה שקרה לאיוב זה עונש על חטא. תכף נגיע לשואה, אבל המסר השני שאני מבקש לדבר עליו זה החשיבות של דווקא בחור ישיבה לבחון את הדברים לפי המניע שלו ולא לפי מבחן התוצאה. צריך להבין, כמו דיברתי על זה בעריכות בבית חם עם תלמידי, שחלק איך שעובדת ישיבה זה דרך אווירה כללית, לחץ חברתי, כולם עושים, וזה יכול להביא אדם שאדם יחשוב שהוא בסדר, כי הנה אני לומד, הנה אני עושה, גם אם הוא לא קנה את הדברים. יש משל נהדר של הרב וודנר בפחד יצחק. הרב וודנר אומר שישיבה זה כמו קומקום מים כשהאש דולקת. יכול להיות שיש מעט מים, אבל יש הרבה בורות. רק כשאתה מסתכל, זה עושה לך רושם כאילו כל הקומקום מלא מים. אבל זה לא אומר שבאמת יש מלא מים. אתה צריך לבחון, כשהאש מחובט, כמה מים יש. המטרה של ישיבה זה שהלחץ החברתי, האווירה, היא תהיה בבחינת מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל אדם חייב לאט לאט שהמניע לא יהיה החברה, והמניע לא יהיה סדרי הישיבה, אלא שהמניע יהיה, זה תפקידי בעולמי, אני נמצא פה עכשיו לעצב את אישיותי, אני יכול לעצב את אישיותי דרך תורה, זה הדרך היחידה שבה אני יכול לקבל משקפיים נכונים לחיים. ואם בחור לא יבחן את המניע ולא יעבוד על המניע, בחור יכול להישאר במחשבות כמו איוב, שהוא בודק את עצמו לפי התוצאה ולא לפי המניע, ולרמות את עצמו שיש לו. זה המסר השני שאני מבקש לדבר עליו. דיברתי על עבד השם. מסר השני שאני מבקש לדבר, שבכל מעשה ומעשה שאדם עושה, לא יסתכל רק על הדברים במבחן התוצאה, אלא יבחן את הדברים במניע הפנימי, כי זה מה שבסופו של דבר חשוב ומשמעותי. וזה מה שאיוב לא הבין, וזה מה שאליפז בא להסביר לו. אם ניקח את הדברים לגבי השואה, יש שתי תפיסות. תפיסה אחת, אדבר עליה בקיצור, ותפיסה שנייה שהיא מאוד מאוד חשובה, היא תהיה המסר השלישי שלנו היום בשיחה, אני אצא להרחיב עליה יותר. שני חיבורים נכתבו שראו גם את השואה כעונש. הרבי מסאטמר והם הבנים שמחה. וכל אחד רואה את זה בהסתכלות הפוכה לגמרי. אומר הרבי מסאטמר, עכשיו בדורנו זה אין צריכים לחפש ולבקש במתמונים את האבון שהביא עלינו את הצרה הזאת, את השואה. כי הוא גלוי ומפורש בדברי חז"ל, שיגידו לנו זאת בפירוש שלמדו מקראי, שעל ידי העברה על השבועות שלא לעלות בחומה ושלא ידחקו את הקץ, אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה. ובאבונותינו הרבים, כך היה המינים והאפיקורסים, עשו כל מיני השתדלות לעבור על השבועות הללו, לעלות בחומה ולקח עצמה ממשלה וחירות קודם הזמן, שזהו דחיקת הקץ. והמשיכו ליבות רוב בני ישראל לרעיון התמי הזה. דברים ידועים. לפי הרבי מסאטמר, התנועה הציונית חטאה בזה שהיא עברה על השבועות. השבועה שלא לעלות בחומה, לא למרוד נגד הגויים, ושלא לדחוק את הקץ, כי יש בזה ביזוי השם, שהקדוש ברוך הוא מעניש אותך ואתה בורח. וזה השבועות, השבעתי אתכם לא תירושלים, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ולכן הוא רואה בשואה עונש על כך שעברו על השבועות. הדברים מפורסמים, שלפי התפיסה שלנו הדברים בוודאי לא כך. הם לא כך, ואין כאן לא עלייה בחומה ולא דחיקת הקץ, כי לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים איך להגיד לנו לצאת מגולה. וזה לא צריך לבוא דווקא על ידי משיח. עצם זה שהיו מסע ומתן, עצם זה שלאחר מכן האומות המאוחדות הסכימו, עצם כל התהליך הזה, זהו הסימן האלוקי. ולכן בהסתכלות שלנו, בהשקפה שלנו, מדינת ישראל היא לא לעברה על השבועות, אלא הפוך, השלב הבא של לקראת גאולה. אבל אני מבקש להסתכל דווקא על התפיסה של אם הבנים שמחה, שגם הוא מבין שזה עונש, אבל עונש הפוך. והרב צבי יהודה הולך באותו כיוון. הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, כל פעם שדיבר על השואה דיבר על ניתוח. עם ישראל היה חולה, מה צריך לעשות לו ניתוח? כי עם ישראל העדיף את הנוחות על פני האמת, ורצה להשתקע בגלות, ולא הבין שהתפקיד של עם ישראל הוא להיות בארצו. לא כי הוא לא הבין את זה בשכל, לא כי הוא לא ידע על מצוות יישוב ארץ ישראל, כי האמצעים גברו על המטרה. וזה הנושא השלישי שאני מבקש לדבר בו. אני חושב, חבר'ה, שאחד הבעיות הגדולות של הדור שלנו שיש טשטוש בין אמצעי לבין מטרה. האדם רוב יומו עוסק באמצעים, אם זה פרנסה, אם זה נוחות, ומרוב העיסוק בהם, גם אם הוא לא מתכוון לזה, נוצר מציאות שפתאום הדברים האלה נהפכים להיות העיקר, והאמת נדחקת החוצה. ויש טשטוש אדיר בין הכלים, בין האמצעים לבין המטרות. אומר רבי מנים שמיכה, זה מה שקרה, שעם ישראל בגלל נוחות רצה להיות בגולה ולא בארץ ישראל, והכתית מטרתו העיקרית לקדש שם שמיים, כי אי אפשר להגיע לקדש שם שמיים אם אין את עם ישראל בארצו. ואחד הדברים העיקריים שצריך ללמוד פה בישיבה, כדי לא להגיע לטשטוש הזה, ואני אומר דברים שהם קלים לאמור וקשים לעשות, קשים לעשות, אני מודע לזה, אבל אני חושב שזה חייב להיות בנשמתנו, זה לתת לאמצעים את הפרופורציה של אמצעים, ולתת למטרות את הפרופורציה של מטרות, ולהיות אנשים אידיאליסטים. כשהאמת נמצאת בראש, אז אם אפשר לעשות את האמת עם נוחות, 100%. אני לא נגד נוחות, אני חושב שנוחות היא חשובה, אבל היא חשובה בתור אמצעי להגיע למטרה. אבל אם יש מאבק בין נוחות לבין אמת, אם זה לא שאלה שהנוחות תוביל אותי לאמת, אני יכול לעשות את האמת בצורה של נוחות, אלא זה או נוחות או אמת. אז אומר לי אם הבנים שמיכה, זה הייתה הבעיה של בני ישראל, שהם בחרו בנוחות במקום לבחור באמת, ולכן אין שום. אם לא נדע בחיים שלנו לתת לכלים פרופורציה של כלים, ולתת לאמת פרופורציה של אמת, אם כל היום נהיה עסוקים רק בכלים, גם אם נחשוב שהם כלים, אבל בזה נהיה עסוקים, בסופו של דבר זה יגבר על האמת. זה הכוונה של עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. כי המלאכה יש לה חשיבות עצומה, אבל המלאכה היא אמצעי, והתורה היא יהוד, התורה היא הגדרת האדם. ואם אתה לא נמצא בבחינה הזו של עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, ומלאכתך נהפכת להיות קבע, אז התורה בהכרח תהיה ארעי, אין אפשרות. ויש לדברים האלה חשיבות גדולה ביותר. אז דיברנו על שלושה דברים עיקריים, הבאנו שיטת אליפז באיוב, שיטת אליפז בשואה, הרי במסתמר, הם הבנים שמחה, אבל מעל הכל דיברנו על שלושה יסודות בעבודת השם פה, שחייבים פה בישיבה לקנות. לא להיגרר לסחף של מימוש עצמי, הייתי אומר מימוש עבד השם, אבל לא מימוש עצמי. כן, מימוש כן, אם אדם לא יעשה את הדברים ב-100% שלהם הוא לא יגיע, אבל מימוש עבד השם, לא מימוש עצמי. האדם לא נמצא בראש הפירמידה, השם נמצא בראש הפירמידה. נקודה ראשונה, בדיקת תמיד המניע, כדי שלא נעשה את הדברים בגלל ההלך ילך, בגלל לחץ חברתי, בגלל דברים צדדיים. על בדיקת המניע האמיתי, והדבר השלישי, שאני הבאתי רק דוגמה בנוחות, אבל הנוחות הוא רק דוגמה לאמצעי, היא הבנה אמיתית מהו אדם אידיאליסט. אדם אידיאליסט הוא לא אדם שאין לו נוחות, הוא לא אדם שאין לו כסף, הוא לא אדם שאין לו פרנסה, אבל הוא אדם שהאמת נמצאת בראש מעייניו, ושאר הדברים באים לשרת את האמת. יהי רצון שנזכה פה בישיבה וממילא כל חיינו לרכוש את שלושת היסודות האלו. ערב טוב.